אנחנו עכשיו לומדים את ספר הכוזרי בהקדמה. אנחנו ככה נכנסים לסיפור. סיפור, ספר שבעקבות סיפור זה בכלל מיוחד, שזה לא ספר של כללים וזה לא ספר של הגות תיאורטית, אלא אנחנו הולכים בעקבות סיפור, כן? דיברנו על זה שבעצם תורת חיים, זה לא משהו כזה תיאורטי, זה הוכחות, זה מתמטיקה, אלא שזה אמונה שהיא נמצאת בתוך החיים, וגם כל מבנה הספר הוא כזה. שהנה, היה מלך כזה, והוא עבר תהליך, ואנחנו נפגשים עם התהליך הזה. בכלל אמרנו שאם אנחנו מדברים על מושג אמונה, אז לעומת גישות אחרות שמדברות על הוכחות ומוכח, לא מוכח, אלא כאן בעצם התהליך של הספר הזה זה ספר של מפגש. זה ספר של בעצם תהליך טבעי שאדם עובר, ומתוך הנחת יסוד, שבכלל המושג אמונה זה טבע, זה יצר. זה האנושות מאמינה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. זה פשוט עובדה היסטורית, זה לא שעכשיו אני יושב כאן וטוען טענה כזו, זה לא פשוט לא טענה, זה עובדה היסטורית. האנושות מאמינה, וזה דבר מוזר. יבוא אדם מבחוץ מהחלל, ויגיד, אתם לא נורמליים. מה זה הדבר הזה? מה זה הדתה? מה זה הדתות האלה? ומה כל האמונות האלה? ומה... תהיו רצינים, תאכלו, תשתו, תעבדו, תנגנו. אבל מה זה כל העניינים האלה של עבודות, של דתות, של נצרות, אסלאם, עבודות זרות? מה כל העניין הזה? ואנחנו רואים שכל העולם שם. כל העולם שם מכל מיני רבדים ומכל מיני זוויות. וזה עקבי משך כל ההיסטוריה. זה לא שזה זמן מסוים, כן? פשוט רואים. מתחילת ההיסטוריה עד ימינו, ולא נאמר, טוב, אנשים נהיו מודרניים, הם כבר לא שמה. אתם יודעים שאפילו אירופה נתאסלמת. זה מדהים, עכשיו, 2013. מודרניים עם אייפד, ומצלמים מפגנות בדמה, רואים, בפלאפונים, משוכללים, מודרניים, אבל שמה. אנחנו לא בינים לשפוט עכשיו כמה אנשים מוסריים או לא, אבל יש כאן עובדה היסטורית. לאנשים יש משהו טבעי, שהוא... אמונה. בשפה אחרת דיברנו על שאדם בעצם יש לו נגיעה בנשמה שלו. זאת אומרת, לא מספיק לו לאכול ולשתות וכו'. הוא רוצה, יש לו איזשהו טבע כזה. הגדרנו את זה לא פחות ולא יותר כמו יצר. פשוט יצר. כמו שאדם יש לו יצר לאכול גלידה, יש לאדם יצר לגעת בנשמה. כן? וזה דבר שהוא קיים בכולם. השאלה לאן אתה מנווט את זה? רואים שהאנושות התחילה בתופעה שנקראת עבודה זרה. ככה רוב העולם בכל מיני כיוונים, כשאנחנו אומרים עבודה זרה, כן? זה עבודה שהיא הפכה להיות זרה וחיצונית, אבל זה משהו אמיתי. כלומר, היה כאן תהליך טבעי שקרה במציאות. אנשים חיפשו רוחניות. חיפשו את בורא עולם, או חיפשו את בורא עולם, בעצם חיפשו את הנשמה שלהם. חיפשו משהו שמעבר לכאן ועכשיו. והחיפוש הזה הוביל לכל מיני דברים איומים ונוראים, כן? ואפשר להגיד כתופעה כוללת, הייתי אומר דבר כזה, האסון של העולם והדבר הכי טוב של העולם זה אותו דבר. כלומר, התופעה הזו שהיא בעצם עבודת אלילים, עבודה זרה, שזה הדבר הכי טוב שבעולם, זאת אומרת, זה מה שמאפיין את האדם כאדם לעומת בעל חיים. נכון, אדם הוא חושב, אבל יש כל מיני רבדים בחשיבה שלו. הנקודה הכי עמוקה והמחשבה של האדם זה המחשבה הרוחנית. כן, הבעל חיים הוא הכי רחוק מזה, אין בו כלום. דרך אגב, הבעל חיים כן יכול לחשב מה המרחק בקפיצה, אני לא יודע מה, הנמר כן יכול לחשב מרחקים. כן. הוא כן יכול לגעת בחשיבה חיצונית. אתם יודעים את זה. ההבדל בינינו לבין בעל חיים זה לא שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים להפעיל מכניקה והוא לא. בעלי חיים יודעים איך להפעיל מכניקה, צורה רצינית מאוד. אלא יש, הגבול הוא המושג רוחניות. אין אצלם, אצל בעלי חיים, אין לך מותה מושג הזה לגמרי לגמרי. להיפגש עם המציאות, גם בעלי חיים יכול להיפגש. אפילו קופים יכולים להפעיל פטישים, שמעתי, כל מיני זו. בקטע המכני, זה לא דבר המיוחד באדם. במיוחד באדם, שיש בו את הנקודה, את הנשמה המיוחדת שלו. יש נשמה אנושית שהיא שונה בתכלית מבעל חיים. זה האלוקי שבנו. אתם יודעים שיש לנו יצר. מה פירוש יצר? משון יוצר. מי הוא היוצר של העולם הזה? מי הוא היוצר של העולם הזה? בורא עולם. אבל זה לא רק בורא עולם. כלומר, בורא עולם הוא יוצא, הוא בוחר, הוא ברא את העולם. אבל יש עוד דמות אחת, לא רק בורא עולם, שבעצם הוא גם בוחר בעולם, הוא גם יוצר בעולם. מי הוא?
האדם.
יצר, יוצר, זאת אומרת, היצר שלנו זה הדבר הכי גדול שיש בנו. אז מה זה יצר הרע? זה יצר שלא יודע, לא, שבעצם היצר, שזה בעצם הנקודה הכי חשובה שיש לנו, אנחנו לא יודעים לנווט אותו, הוא נהיה רע, אבל בעצם אין מושג כזה יצר הרע בפני עצמו, אין מושג כזה יצר שהוא רק רע. יצר הוא רק טוב, נגיד ככה. יצר זה הנקודה שאנחנו אוהבים את העולם, אנחנו בוחרים לחיות. נגיד בשפה אחרת, בעל חי הוא לא בוחר לחיות, הוא פשוט יש לו אינסטינקטים, הוא נמצא בעולם הזה, והוא חי, מתנהל לפי מה שקורה לו בשטח. האדם הוא גם חי, הוא גם אוהב את החיים. הוא גם בוחר. הוא בעצם, הוא עומד בעמדה כאילו כמו הבורא. בורא החליט שזה טוב שתחיה, ולכן אתה חי. וגם האדם הוא בא בעמדה הזו. האדם הבריא, הנורמלי. דרך אגב, לצערנו יש הרבה אנשים מתבלבלו, כן? אבל האדם הנורמלי, שהוא אוהב את החיים, הוא קיים מצווה מאוד גדולה. יש פסוק, הוא בחרת בחיים. עוד מעניין. בעצם הפסוק הזה שהוא בחרת בחיים, זה אומר תהיה בן אדם. לעומת בעל חיים. כלומר, אתה תהיה בעמדה של בחירה, של בחירה חופשית. אבל זה סוגיה בפני עצמה. ככה קצת גלשתי לנושא, עוד פעם למושג של יצר, ויצר, כן? ואמרנו שבעצם לאדם יש טבע ויצר, חלק מיצר החיים שלו, זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה הצמאון לגעת בנשמה. כלומר, במילים אחרות של שפת הרחוב, נגיד, לא רוצה לחיות סתם. לא, לא מסוגל לחיות סתם. אם אני אחיה סתם, אני אשתגע. אני רוצה... איך אומרים? לתת משמעות לחיים שלי. אז כל אחד יגיד בשפה אחרת, אחד יחפש מיסטיקה, אחד יגיד את המילה משמעות, אחד יגיד דת, אבל זה אותו דבר. זה ממש אותה גברת בשינוי הדרך. זה ממש ככה. ככה האנושות משך כל ההיסטוריה, ככה היא פעלה. אלא מה? לצערנו, מה קרה? דבר מדהים. באנושות התפתח תופעה מאוד מאוד חמורה. ואסון, לא רק חמורה, אסון. שבאמת פיתחו, האנושות פיתחה כלים להיפגש עם הנשמה. פיתחה, לא שלא, היא באמת פיתחה כלים. אבל הכלים האלה היו כלים שהם היו בעצם אסון מוסרי. בעצם גרמו לעולם שמבחינה מוסרית העולם לא התקדם. ובעצם יש כאן הנחת יסוד מדהימה, ואומר הדבר כזה. אתה יכול להיפגש עם בורא עולם בתוך החומריות שלך, בתוך הזווה שלך, בתוך היצר שלך, ואתה לא אמור בכלל להתקדם, שום דבר. אתה יכול להיות גנב, שודד, רוצח, וללכת להתפלל. אין קשר בין מוסריות לבין רוחניות. בשפה אחרת, אין קשר בין מעשה לבין כוונה. כלומר, לבין הצדדים המיסטיים. ואדם יכול להיות כל חייו להרגיש מאוד 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 דבוק ברוחניות, כן? כמו שדיברנו. ומצד שני, מושחת גם הוא. ככה הייתה האנושות עד אברהם אבינו. צריך להבין. זה קשור בכלל להבין מה אברהם אבינו חידש, בעזרת השם, בהמשך הספר נדבר על זה. שבכלל אף אחד לא העלה על דעתו שבעצם יש קו ישר בין רוחני למוסרי. אף אחד לא העלה על דעתו. מה? רוחני זה משהו אחר, זה משהו של להיפגש עם הכוחות. כוח הוא לאו כמוסרי. האל הוא לאו כטוב. דרך אגב, זה כל ה... מי שמבין מעניינים האלה של התפיסות האליליות, זה בכלל לא טוב, יש לו כוח. אתה, ובעצם האנושות פרשה את הדבקות, זה להידבק בכוח. כוח של האישה, כוח של האיש, כוח של... זה אלים, דברים איומים ונוראים. וצריכים לדעת שבעצם זה היה הפתיחה. ככה, במציאות הזו היה המלך. הוא היה מאוד 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 מחפש משמעות, אבל הוא היה במקום של אלילות. זאת אומרת, חיפוש המשמעות לא גרם לו למעשים טובים. לא כתוב כאן שהוא היה רע, דרך אגב. לא כתוב כאן שהוא היה גונה ורוצח. אבל מה? המלך. בסדר, יש לך ספר? המלך הזה פשוט כל הזמן היה הולך ומקריב קורבנות. וואלה, הוא היה דוס רציני מאוד. כל היום מקריב קורבנות לאל. אבל הוא לא עבר תהליך של התקדמות אישיותית, מוסרית, התנהגותית. וזה לא היה קשור, דרך אגב זה לא היה פלא, זה לא היה פספוס מבחינתו. זו התפיסה האלילית. כן? ככה בעצם העולם התנהל אלפי שנים, עד שבא עם ישראל, עד שבא אברהם אבינו, והוא בעצם בכלל יצר משמעות אחרת לטבע הזה שנקרא אמונה, אנחנו נסביר על זה בעריכות, וזה לא עכשיו, לא עכשיו. עכשיו בוא נקרא ביחד מה קורה כאן. המלך חלם חלום. כן. כן, אפשר, אתה יכול לקחת. אז אני מציע לקנות ספרים כאלה שיהיה, לא נורא, זה לא מזיק להיות בבית, מי ש...
שבוע הבא מי שזה מגיע לספרייה
הסטנטר הקודרי של הרב שלהם. כן. 50 שקלים. זהו, אני חושב שיבלבל אותנו תרגומים. קצת. אז צריך להחליט, אז נחליט שבוע הבא מה עושים עם הנקודה הזאת. כן. גם וגם? טוב. טוב. בכל מקרה, דבר מרתק כמו שקורה כאן. בעצם אנחנו עכשיו הולכים לראות מהו התהליך שעובר המלך, ואנחנו בעקבותיו. בעצם הספר אנחנו המלך. דיברנו על זה. כן? אז המלך חולם חלום, ומה המלך אומר לו, המלך הפנימי אומר לו, כוונתך רצויה בעיני אלוה, אבל מעשיך אינו רצוי. מה פירוש מעשיך אינו רצוי? האם הכוונה שכתוב לו אתה גונב כל בוקר? לא. מה פירוש מעשיך אינו רצוי? בצורה מהותית, בעצם המציאות החיים שלך לא רצוי, הכוונה שכל המציאות הדתית שלך, כל המציאות האמונית שלך, כן, שאתה מוציא אותה לפועל, אין זה שום משמעות מבחינת המעשים של החיים שלך. כלומר, יש ניתוק בין הפנים לחוץ. בפנים יכול להיות שיש לך רוחניות וזה, אבל זה לא מקדם אותך במציאות. מעשיך אינו רצוי. דע לך, כל הכיוון הרוחני שאתה נמצא בו, כן, הוא בעצם מביא אותך לתקיעות מבחינה מוסרית. מבחינה מעשית, אתה בעצם לא תתקדם. עכשיו אני רוצה לתת הקדמה מאוד 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 חשובה. מה ההבדל בין התרבות של כל תפיסת העולם של עמי העולם, לעומת התפיסה של עם ישראל? יש הרבה הבדלים, אני רוצה לדבר על איזו נקודה מאוד מאוד חשובה. העולם הוא ריאלי, האנושות היא ריאלית, ואחד הדברים הכי ריאליים בתפיסת עולם זה שאדם הולך ברחוב והוא מגיע למסקנה מאוד פשוטה, שהעולם הזה איכשהו בעצם לא יכול להיות באמת מתוקן. אתה מסתכל ימינה ושמאלה ומה מוצאים? לא אמרתי שכולם רשעים גנבים, עולם מאוד 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 חסר בכל רובד. אני יכול לשבת כאן שעה ולספר על בעיות, כן? בכל רובד. מבחינה מוסרית ובחינה מעשית, העולם לא יכול להיות מתוקן. כל כך הרבה, כולם... בוא נדבר על דברים הכי פשוטים. העולם בנוי על אגואיסטיות בעצם. נכון שיש כל מיני תנועות, קומוניזם, סוציאליזם, נכון, 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 אבל תכלס, כל אחד מה? קם בבוקר, מה הוא עושה? אדם קם בבוקר, מה הוא חושב? למי הוא דואג? עצמו, בוא נהיה אמיתיים. יש כאן סתירה פנימית, כן, פשוט כן שואפת למשהו גדול. אבל באמת, אני אגיד לי דבר כזה, האנושות יודעת, רוב הבני אדם שחיים בעולם הזה מבינים שהעולם הזה לא יכול להגיע לסיטואציה של מציאות מתוקנת. הייתי מביא שפה יותר קיצונית, בפנים יש ייאוש מהעולם הזה. דווקא מי יותר מיואש? מי שיותר יש לו כוונות פנימיות יותר טובות, הוא יותר מיואש. אתם מבינים למה? כי מי שמבחינתו סבבה, אפשר לגנוב ואפשר, בסדר, אז הוא לא מיואש, פשוט, בסדר, חיים בסדר, נו. איך אומרים זה טבעי, אדם לאדם? זה בסדר, כן. אבל תחשבו שיש כאן אבסורד. ככל שאדם יש לו לב טהור יותר, ברוך השם, יש אנשים כאלה, גם גוי, בסדר. אז בפנים מצטבר רוע, מה זה לא רוע, סליחה, מצטבר ייאוש ועצב. למה? פער. איזה פער? פער באמת עצום, תחשבו. שיש כאן משוואה, ככל שאני בפנים יש לי רצונות יותר טובים, אז ככה אני יותר עצוב ויותר מיואש. ודבר על זה שהנצרות היא מאוד מיואשת, אחר זה השיעורים שלמים מדבר על זה, שזה רוב הדתות של הגויים, הייתי אומר כל, מה רוב? כל הדתות של הגויים, בסופו של דבר התוצאה העיקרית היא ייאוש. יש פער בין המציאות לבין התיאוריה. כי זה נכון שבאמת גם הרבה דתות כן דיברו, אחרי היהדות דרך אגב, מהיהדות ואילך, נוצרו הרבה דתות כמו נצרות והאסלאם שדיברו על תיקון עולם וכו' וכו'. אבל בפועל כולם יודעים, איך אומרים בלב בלב, שאי אפשר לתקן את העולם. נגיד את זה בשפה של הכוזרי, אין דבר כזה באמת מעשה רצוי. כי כשאמרת מעשה, אוטומטית זה לא רצוי. נכון שאפשר לשבת במנזר ולחשוב מחשבות יפות ולא לעשות כלום, שם יכול להיות רצוי, כן? אבל ברחוב, במעשה, בשטח, בביזנס, בבורסה, אין מעשה רצוי. ודרך אגב, אנחנו נביא את זה מקורות לנושא הזה, שזה התפיסת העולם של כל תפיסת העולם הגוית הפשוטה. והייתי אומר, עם יד על הלב, כנראה גם הרבה יהודים שם נמצאים. זאת אומרת, זו התרבות הפשוטה, והחידוש היסודי של עם ישראל, הייתי אומר בשפה הכי פשוטה, שהאופטימיזם, התקווה לתיקון עולם, והחוסר ויתור על הרצון לתקן את העולם. זה לא אומר שאוטומטית כל יהודי הוא כזה צדיק. עכשיו, לא, אנחנו גם מעשיים, אנחנו מבינים, שעצם זה שנולדת לאמא היהודייה, זה לא אוטומטית הופך אותך לצדיק גדול. צריך עבודה, אדרבה, אנחנו נדבר על זה שדווקא ליהודים יש הרבה הרבה התמודדויות. בכל מקרה, כל המהלך של עם ישראל, מי מתן תורה, כל הסוגיה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לו תרי"ג מצוות. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא נתן לו תרי"ג מצוות? אתם יודעים מה זה כתרי"ג מצוות? זאת אומרת, אתה קם בבוקר, ואז יש לך הוראות, מה לעשות כאן, מה לעשות כאן, מה לעשות כאן. זה נשמע מאוד מאוד כזה מוזר, מה? זה מחיות. כן? מה התפקיד באופן רוחני של כל המצוות? תשובה, וזה אני אסביר בהמשך השנה. בעצם זה אומר לך, בא בורא עולם ואומר לך, יש אפשרות להתאים את המעשים עם הלב. יש אפשרות, וזה בעצם בורא עולם מכוון אותנו דלך. נכון, זה קשה, ולכן אני צריך תרי"ג מצוות. אם זה לא היה קשה, הקדוש ברוך הוא לא יתן תרי"ג מצוות, כי זה היה טבעי. אבל כיוון שזה מאוד 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 קשה, לחיות בשטח, ביום יום, רגע רגע, במיטה, ואחר כך בעבודה, ואחר כך עם המשפחה, שבפועל, בפועל תממש אידיאלי. בפועל, בפועל תחיה בצורה באמת מוסרית, בלי לפספס. עצם זה שבורא עולם בא לעם שלם ואומר, חבר'ה, תקיימו תרי"ג מצוות. זה מהפכה, צריך להבין, זה מהפכה בינלאומית. כי אם תשימו לב, אין שום דת עם תרי"ג מצוות. כמה מצוות יש לנצרות? אין. אפילו לאסלאם יש, 2-3. בעצם, וברור שגם לשאר לאלילים אין דבר כזה, יש רק, תרצה את האל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, תרצה את האל, פה ושם. אבל היהדות, החידוש שלה זה דווקא הנקודה המעשית. והנקודה המעשית זה לא תהיה דווקא בגלל שתהיה צריך להיות זקן עם זקן וכובע לא, יש כאן עומר מוסרי מאוד 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 חשוב. אפשר להתאים את הלב עם המעשים, את המעשים עם הלב. והייתי אומר, היהדות זה האופטימיזם. ואפשר, אפשר שיכול להיות בכלל מציאות כזאת של מעשה רצוי. זה לא מעשה מסוים רצוי. זה כל המעשה רצוי. כלומר, תיאורטית, אם תתאמץ, אז באמת תוכל לחיות ביום-יום באופן אידיאלי. אנחנו יודעים שכתוב בחז"ל, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ברור, אדם נופל פה ושם. ברור. אבל באופן עקרוני, העולם אמור להיות מתוקן, אבל זה דבר הרבה יותר עמוק. הנצרות וגם האסלאם, אנחנו נראה בהמשך, באיזשהו מקום מיואשים מהעולם. ככה הם תופסים שבורא עולם מיואש מהעולם הזה. אז כל אחד יש לו את הפתרון משלו. אבל כשאני מדבר כאן על החלום של המלך, יש לו איזשהו צעקה פנימית. מה הצעקה הפנימית? נכון. בעצם הצעקה, הלב היהודי של המלך הגוי כבר צועק. יש משהו מאוד מרכזי בספר. למרות שהוא היה גוי, צעק בו הלב היהודי. מה צעק בו? שיש מעשה רצוי. זה מהפכה תרבותית. תדעו לכם, זה דבר לא מובן. לא מובן. נגיד את זה יותר מזה, לצערנו, התרבות האלילית והנוצרית והאסלאמית חדרה גם לעם ישראל. ראיתם ברחוב אנשים פסימיזם? שמעתם? או רק ב... ראיתם פה ושם? הוא כאן גם? או רק בחוץ ראיתם, נכון? אנחנו נדבר על זה. כלומר, הפסימיזם וה... זה טוב, מה נעשה? זה העולם. זו תרבות, זה לא דבר תיאורטי. עכשיו, זה לא שיעור בתיאוריה מה שאני מדבר איתכם. זה נקודה הכי מרכזית. לקנות את היסוד הזה שדיברנו עליו, ואולי ניתן ככה כמה מקורות, זה בדיוק הדף שהבאתי לכם, אבל צריך להבין לעומק שבעצם זה המבחן, מזה הכל מתחיל. האם אתה בעצם חי בעולם, האם אתה רואה את העולם הזה כעולם טוב או כעולם דפקטיבי? הקדוש ברוך הוא פספס, רצה ליצור עולם טוב, ובאמת בוא נהיה ריאלי, העולם הוא רע, כן? ולא יכול להיות אדם שמצד אחד יאמין בבורא עולם אמונה אמיתית, ומצד שני יצטקל לעולם כרע. כי בעצם זה חוסר אמונה. בעצם אתה אומר, בורא העולם פספס. הוא רצה לייצר פלאפון טוב, ויצר פלאפון לא עובד. שמעתי שנוקיה לא ידעו לעשות טוב, לא יודע. כלומר, זה חוסר אמונה, זה חוסר... זה בעצם לעומק לעומק, יש כאן איזשהו חוסר תפיסת עולם. מה זה בעצם העולם הזה? ולכן, בעצם, כל הספר, מתחילתו עד סופו, חבוי במשפט הזה. כוונתך רצויה, אם תבינו לעומק, מכאן ואילך אנחנו נפרט רק את המשפט הזה. כוונתך רצויה, אבל מעשיך אמור להיות רצוי, והוא לא רצוי. עיקר החידוש הוא האמור. לא עיקר החידוש הוא שהוא לא רצוי. כלומר, עצם זה שבכלל יכול להיות מעשה רצוי, וואו, מהפכה. והמלך בער בו, והוא בדק את כל הדתות, ושם תמיד הוא שמע את הפזמונים. אני אראה לכם בתוך הספר, איך שלאורך כל הזמן, המלך מחפש את הנקודה הזאת של התיקון עולם באמת, וכולם לא שם, כולם יהיו אשים צד, כולם כועסים, כולם... הוא מחפש את הנקודה הזו בכל הדתות. בואו נלמד ביחד כמה מקורות בדיוק עוסקים בסוגיה הזו. שלוש פסקאות מהרב קוק, וניקח הפסקאות קצת עמוקות, אבל זה חשוב מאוד. אומר הרב, התביעה הפנימית שכל אחד ואחד מאיתנו, שהמעשים יהיו מתאימים לדעות והרגשות היותר עליונות ועדינות. כלומר, יש איזשהו שאיפה שיהיה התאמה בין הפנים לחוץ. כלומר, הרבה אנשים יש להם מחשבות רוחניות, באמת, באמת, גם גויים וגם עבדי אלילים, יש להם כל מיני הגיגים רוחניים. אבל האם יש תביעה שהמעשים בפועל, ביום יום, בשטח, ברחוב, בחנות, יהיה התאמה בין המעשים לבין המחשבות? אומר הרב, הוא עניין מיוחד לישראל. וזה מתבטא בתרג מצוות, מתן תורה. זה הלך רוח ייחודי לעם ישראל. כל ההיסטוריה שלנו היא היסטוריה של שאיפה לתיקון עולם. אגב, בסוגריים, מי יזם את המהפכה הקומוניסטית? מי? יהודי, נכון? הוא יהודי. מה שם המקורי שלו? זה מנדל משהו, זה יהודי. אני מעריך שאם תחקרו טוב, תראו הרבה מהפכות שם, באיזשהו שלב יהודי עשה את הדברים האלה. כמובן יכול להיות שגם גויים, אבל אנחנו יודעים שהיסטורית קרה, הרבה מהפכות נוצרו על ידי יהודים. אבל זה ברור למה, למה? כי זה משהו צעק להם ש... רוצה לשנות, כן, רוצה לשנות. אני לא... בוא נאמר, מטרות כאן לא להתחיל לשלול. באופן כללי. אבל נגיד ככה, הגוי הוא ריאלי, בוא נדבר בצורה הכי מעשית. הגוי, אנחנו שרוטים. עם ישראל שרוט, הוא משתולל, הוא לא מבטר, הוא... מי שלא שרוט זה הגוי. בוא נאמר באמת. מי הריאלי כאן? הגוי. הגוי אומר, שמה, העולם הזה, כבר כמה שנים העולם הזה כאן? 6,000 שנה. תפיסה שלנו, 6,000 שנה. ב-6,000 שנה התברר, אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור. לפחות חצי מהדור, רוב הדור, רוב האנושות, היא לא כל כך מושלמת. אנחנו לא רואים שהעולם כל כך מתקדם. הרי אחרי 5,000 שנה היה שואה, שמעתם על השואה? נו, אז מה זה מראה לעולם? בוא נהיה אמיתיים. מה זה מראה לעולם? שהוא טוב או לא טוב? לא טוב. יש שאלה חינוכית, האם לקחת ילדים למשרפות כן או לא? שמעתם על זה? עכשיו, פתח סוגריים בתוך סוגריים. השלכה של מה שאני אומר, שזה בכלל לא ברור לי, מבחינה חינוכית, שזה נכון לקחת נוער למשרפות. באושוויץ. גם לא לא נוער. זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו מקום, המסקנה הזאת שאני קם בבוקר לעולם, כאילו אני חי את הרשעות של העולם, שזה נכון, העולם מאוד רשע. כן, יש, היו נאצים. הממד הזה של לחוות שיש הרבה רוע, זה ממד נכון, ואנחנו צריכים לזכור את זה, זה לא. אבל הממד היותר חשוב באישיות של כל בן אדם, היא דווקא הממד השני. שהעולם יש, הוא בעצם אמור להיות טוב. ואם אנחנו ככה מחנכים את עצמנו, איך נחנך את עצמנו להיות טובים, דרך המפגש עם הרוח הכי גמור, אז זה עקום. זה לא נכון לעשות את זה. לכן, אני לא מכריע כאן. אותי שאלו לנסוע לאושוויץ או לא, אני אומר, לפחות נוער, זה לא נכון. כי זה בא מחינוך של פסים. כאילו תהיה פסימי, תראה כמה אפשר להיות רוע. בעצם, איך תחנך את הבן אדם? תראה, תשמע, אפשר להיות כזה רע.
למה לא להפך? מחנך אותו להיות אופטימי, אף על
אז לכן אני רק אמרתי בתוך סוגריים, זה סוגיה, לא הכרעתי כאן, אבל תשימו לב, יש אנשים שנדבקים לשואה, נדבקים לסרטי שואה, כאילו הם שם בלהיפגש עם הרוע. נכון, זה נושא. זה נושא בפני עצמו. אבל עיקר הסוגיה, שאנחנו תמיד, תמיד נחנך את עצמנו לתיקון עולם. לזה שאמור להיות התאמה בין האידיאלים, בין המוסריות, בין המחשבות המוסריות לשטח. כן? וככל שאנחנו נאמין בעולם שהוא באמת במקורות טוב, ככה כל תפיסת עולם שלנו תשתנה לטובה. זה עיקר האנרגיה, להאמין בעולם הזה, להאמין באנושות. זה לא פשוט להאמין באנושות שיש בו כל כך הרבה רוע. להאמין באנושות ועוד להאמין ועוד. שם אנחנו צריכים לרכז את כוחותינו. כן? זה אותו דבר. כן, נכון, זה אותו דבר. עכשיו, לא דיברתי להיות רחפן. שואה הייתה, יש מלא רוע. אני יודעים בדיוק כמו כולם מה זה רוע, ויש כל כך הרבה רוע וצריך ללחם ברוע. אבל מאיזה נקודת מוצא? של שאיפה להתאמה. וידיעה פנימית שזה אמור לקרות. בואו נראה כאן את הדברים בפנים. שמידתם היא מידת בנים אתם להשם אלוקיכם. יש כאן מילה מיוחדת, בנים. מה היחס בינינו לבין בורא עולם? בנים. אבל מה האלטרנטיבה לבנים? אבינו מלכנו. מתי אנחנו אומרים אבינו מלכנו? גם הספרדים אומרים? אבינו מלכנו חתנו לפניך, אבינו מלכנו. אז יש מלך ויש אבא. מה ההבדל בין מלך לאבא? מלך הוא נפקא טוב, הוא פשוט שולט. מה זה אבא? מה ההבדל בין אבא למלך? מלך הוא לא אמור להיות דווקא טוב לך, הוא פשוט צריך להחליט מה נכון, הוא יעשה. אבא הוא תמיד טוב לבן שלו. עכשיו מעניין, בנים אתם לשם לוקחם, מה גוי הוא לא נברא מבורא עולם? כן. אלא מה? הגוי הוא ירגיש שבורא עולם הוא רק הוא מלך. אומרת, הוא לא יגיד שבורא עולם זה הכל הטבה אינסופית. אנחנו אומרים בנים אתם לשם לוקחם. מה? כן, זה קשור לזה. כן, הרגשת הבן זה הרגשה שכאילו בעצם בורא עולם יצר מציאות מתוקנת, שאני אמור להרגיש את הטוב הזה, את הטוב של העולם, את הנקודה הזאת של העולם מתוקן.
זאת אומרת, להיות פסימי זה להיות
גוי. כן, תגזים, כן, נכון. כלומר, תדעו לכם, עכשיו באמת, 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 הדבר הכי חשוב של האדם, הרבה הרבה התמודדויות בחיים, לא להיות עצלן, לא להיות, הרבה סוגיות, כן. אבל אם תחשבו טוב, תצאו מהחדר, תחשבו טוב, באמת המפתח לכל הדברים בסופו של דבר זה הנקודה הזו. זה האמונה בטוב של המציאות. זה מנוע, זה מנוע פנימי. לא אומר שאדם שיש לו אמונה בטוב של המציאות, אוטומטית כל העולם, כל החיים שלו ישתנו לטובה, אבל זה כבר, זה כיוון. זה כבר כיוון אמוני שיוצר תוצאות משמעותיות מאוד לכל דבר. אני מאמין בעולם, אני מאמין בעצמי, אני מאמין באשתי, אני מאמין לחברים שלי. אני כבר מתחיל להיפגש עם הטוב, והטוב יגדל. כשאתה בלב שלך רואה טוב, אז באמת הטוב יגדל. כן. זה המקום. אבל דרך אגב, לא מדובר בצורה כזאת ככה רומנטית. אדרבה, ההגדרה הזאת שהעולם הוא טוב, מייצר תפיעה מאוד גדולה. בא בורא עולם ונתן לנו כמה פקודות. לא שלוש, כמה פקודות יש לנו בעצם יום יום לעשות? כמה? תרייק. זאת אומרת, זה לא כזה רומנטי. זה מצב אחד, זה בעצם אומר, שמע, אדוני, יש לך כל כך הרבה דברים, מפעול טוב, 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 כדי שבעצם להוציא מהעולם את הטוב שבו. בסדר? בוא נראה את הדברים בפנים. והם, אני קורא בפנים במקום מספר אחד. והם, כלומר, מה שאמרנו, עם ישראל, משארים בקרבם את האפשרות של השתוות החיים המעשיים אל הציור של החיים האידיאליים הנצליים. במילים אחרות, עם התפיסה הריאלית, הגוית, אומרת שאין אפשרות להתאים. תמיד יהיה פער גדול. זה פסימי. תמיד יהיה פער. בוא נהיה ריאלים, יהיה פער. אבל יש כאן, מה שאמרנו, עם ישראל התחנך לשאוף להתאמה. כן? לשאוף. אפשרות. עצם שיש אפשרות להתאמה, זה מהפכה נפשית. זה מהפכה עולמית. ואנחנו מחנכים את העולם להיות אופטימיים. כן? זה מחנכים את עצמנו, את העם שלנו, את העולם. וכל זה קשור לכל התרי"ג מצוות ולימוד התורה שלנו. ובעצם, מה זה תורה? אתה לומד תורה יום, יום שלם. מה זה לומד תורה? לומד תורה זה אתה לומד את הטוב, את המוסריות הכי אידיאלית שיש. אז מה המשמעות שאדם יושב ולומד תורה יומם ולילה? מה העומר של זה? אתם יודעים, אחד היסודות הכי חשובים ללמוד תורה, יש בזה עומר מוסרי מאוד גדול. כי אם אדם היה לומד תורה כמה דקות ביום, זה אומר ככה, העולם מרובו הוא לא טוב, הוא איך אומרים, זה מציאות, צריך להסתדר איתה. ואני אתן פינה כמה דקות להיפגש עם אידיאלי. אבל אם אדם יושב הרבה שעות ולומד תורה, סתם, עצם הלימוד, יש בו תועלת נפשית מאוד משמעותית, ואומר, בעצם כל המציאות החיים שלי, יום שלם אני יכול להתעסק עם השאלה מה זה טוב. כי זה מתאים לי, זה אנחנו, העולם הזה אמור להיות ככה. העולם הזה אמור לחיות לפי העומר של התורה. וככל שאדם כאילו משקיע יותר שעות מהיום בתורה, והוא לא רואה בזה רחפנות. כי תורה זה יכול להיות רחפנות, כל מיני אמירות יפות, בסדר, כמה שעות ביום אתה יכול לחשוב על אידיאלים. הרי זה רחוק מהעולם. ואנחנו אומרים בדיוק הפוך, התורה הזאת היא תורת חיים. תורת אמת ותורת חיים. לגמרי מתאימה לחיים, לגמרי מובילה את החיים. וזה ענייננו שהתורה, שהחיים יתאימו לתורה, והם יכולים להיות מתאימים לתורה. ודרך אגב, זה קשור לכל המושג שנקרא חזרה בתשובה. כי אדם הרבה פעמים לא חוזר בתשובה, כי הוא בעצם לא מאמין שהוא יכול. סתם דוגמה הכי פשוטה, אדם יש לו תכונה נגיד קטנה של כעסן, לא קטן. כעסן, הוא לא צערו, יש לו את הבעיה הזאת שהוא כועס. אז בלב שלו הוא לא רוצה להיות כזה. אלא מה קורה לו בפנים? הוא פסימי. מה הוא פסימי? מה הוא מרגיש? הוא מרגיש בפלונטר, הוא לא מרגיש שהוא יכול לצאת מזה. כאילו, אני כזה, כנראה, לא יודע, זה דפקט ביצור. לא יודע מה. אני כועס, זה הדפקט. בורא עולם יצר איזשהו יצור עם בג. מה הבג שלי? כעסן. זה הטעות הכי גדולה. כלומר, לצאת מזה, זה כוזרי. יוצא שכך, המפתח לכל אחד התשובה זה הכוזרי. מאיפה זה מתחיל? כן, יש מעשה רצוי. כלומר, אפשר, אדם יכול להתאים את האישיות שלו לאמת. וזה משהו מאוד פנימי באישיות. תחשבו עמוק עמוק, ותראו שהרבה פעמים הכל מתאים בשאלה אם אני מאמין שאני יכול לעשות שינויים אמיתיים, לא קוסמטיים, באישיות שלי. ורוב האנושות, לצערנו, אפילו יהודים, אפילו יהודים שלומדים תורה, לא תמיד מאמינים שהם יכולים לעשות שינויים מהותיים. וכשיש לנו את זה, אז זה מפתח לכל הדברים הטובים, לתיקונים ולהשתכללות. כן. אז בואו נראה. מערב, לא כאלה חלק גויי הארץ ומשפחות האדמה. כלומר, כן, לא מדובר כאן עכשיו, חס וחלילה, שאנחנו באים לסנור, לשלול, אבל הרב מסביר מה, בעצם מה זה המהלך של עם ישראל, בסדר? באופן חיובי. אומר הרב, מה קורה אצל הגויים? הם משערים את הצללים החיצוניים של אידיאלי החיים. כלומר, מה זה צל? מה? הידר שלו, צל. כן. הם, מה זה, בחיצוניות הם רואים צל, והם צודקים או לא? רואים בן אדם גנב. כלומר, זה לא דמיונות. הגויים לא מדמיינים את הצל, הם פשוט רואים צל. כן, הם רואים צל, ואומרים, אדוני, כנראה שזה צל, זה המציאות, מה אתה עושה? המציאות היא צל, יש בה חוסר אור, יש בה, בסדר? אומר הרב, אבל רק את היופי שבהם, שמקסים אותם לפעמים. אז הוא אומר, כאן הרב ייחס לעוד דבר, ש... גם המושג אידיאלי אצל הגויים זה משהו מאוד רומנטי. אבל זה כאילו, אני הייתי פסקה ארוכה קצת, אז אומר הרב, גם אצלהם המושג אידיאלים הוא מתחבר לרומנטיות כזאת. זה מאוד כזה מין יפה ומושלם, וכאילו, מתפיסה נוצרית זה ודאי ככה, לבן, נכון? לבן כזה. אבל יש להם סתירה בין הצל לבין האידיאלים הרומנטיים האלה, שם הם נמצאים. בסדר? אולי נעצור כאן, כי כל הפסקה הזאת כרגע פחות רלוונטית אלינו. אם ככה, מה אמרנו? שהמלך מה הוא? יהודי או גוי? בלב שלו, באמת, בלב שלו. יהודי, מעניין. עוד הרבה לפני שהוא התגייר, יש לו משהו יהודי בפנים. מסתבר, דרך אגב, עכשיו, בכל הרצינות, יכול להיות שהרבה נשמות גויות, אפילו לא יודע, באמצע עזה. יש בהם איזה ניצוץ יהודי כזה, שלא יצא לפועל אולי, אבל עובדה שיכול להתגייר. כלומר, יכול להיות שכל גוי יש ממד מסוים להלכה, הרי כל גוי יכול להתגייר. נכון. להלכה, בטח, כל גוי שרוצה להיות יהודי, אבל זה לא יקרה, כלומר, אנחנו לא רוצים שכולם יהיו יהודים, דרך אגב, אנחנו לא עושים פרופגנדה שיהיו יהודים, אבל מי שיתברר שיש לו את הצעקה הפנימית הזאת, והוא רוצה להתגייר, אז כנראה שיש בו את הנקודה הזאת. בואו נראה, הרב אומר אותו דבר, סוגיה מאוד מעניינת וחשובה, בואו נלך למקום מספר 3, אותו סוגיה, אותו יסוד, וכאן הוא ממש מדבר על, על הכוזרי. מחשבה אנושית תוכל להיות ולהישאר מחשבה גרדתה. מה זה מחשבה גרדתה? גרדתה זה לבד, רק מחשבות, מחשבות יפות, מחשבות על, על דברים יפים, אבל בלי מעשה, מחשבה, מה שנקרא, בלי מעשה. מחשבה מופשטת. אבל כלומר, אדם יכול לחשוב מחשבות מאוד יפות. אבל המחשבה האלוקית, מה זה מחשבה אלוקית? כלומר, מחשבת התורה. כשהתורה מדברת על אידיאלים, זה לא רק באוויר, כל מיני דברים יפים. זה מחשבה, איזה ביטוי, יש כאן ביטוי חשוב. היא גם מעשית. לא רק, גם מעשית. זה לא יכול להישאר במילים יפות, זה אמור להתבטא בשטח. כשנובר על נתינה, יש מצוות צדקה. ויש גדרים למצוות צדקה, יש גדרים, אתם יודעים. שמצוות, יש גם אמירות יפות, כדאי להיות נחמדים, כדאי, לא, לא, לא. זה כל המוסר, כל האמירות המוסריות הכי גדולות, הם מתבטאים להלכה בשטח, במציאות. איך, כמה, למה, כן? זאת אומרת הרב, ולכן האמונה האמיתית מלמדת אותנו שההתבקות ליוצר הכל ברוך הוא, היא במעשה כבמחשבה. כוונה, הרב כאן לא שולל מחשבות. ברור, הראש שלנו וההיגיון שלנו והמחשבות היפות שלנו, המוסריות, זה דבר מאוד חשוב. אבל החידוש הגדול של עם ישראל הוא דווקא המצוות. הנקודה של המחשבות הרוחניות, גם הגויים יש להם מחשבות רוחניות יפות מאוד. לא שלנו, באמת מוסריות יפות. מחשבות רוחניות יפות. השאלה, האם יש כאן שאיפה לממש? ואצל היהודי, הנקודה הכי חשובה זה השאיפה לממש. דרך אגב, אדם בכלל לא דתי. הוא רוצה לממש את זה בצבא, לא משנה איפה. הנקודה הזאת של השאיפה, הבערה הפנימית שהדברים יצאו לפועל, והוא לא יוותר עד שזה לפועל. דרך אגב, זה קשור בכלל לכל הבערה הפנימית של עם ישראל. תראו כמה מפלגות יש לנו. כל אחד רוצה, זה, איך קוראים לזה, אני רוצה לככה, אחד אומר, אני רוצה ככה. זה קשור לזה. כי יש כאן בעירה פנימית שהעולם יהיה מתוקן. וזה סגולת ישראל, זה הנקודה הכי חשובה שיש לנו. זה נכס עליון שיש לנו. זה הנכס שלנו. השאיפה הפנימית לתקן את העולם. זה המציאות שלנו. אומר הרב, אולי נדלק כמה שורות. נקרא את ההמשך. ואין שום דבר בעולם המוציא לפעולה את המחשבה האלוקית, כלומר את המוסריות האלוקית, להתאים את המעשה לרעיון כלימודיה של כנסת ישראל. היא תורתנו הקדושה. בעברית, בלי תורה אנחנו עבודים. למה? כי בלי תורה באמת יש פער בכל מיני דברים יפים, מחשבות יפות, שהעולם יהיה מוסרי, ואני לא יכול לממש את זה. אני רוצה שלכל אחד יהיה טוב. טוב, מה אני עושה עם זה? בורא עולם נתן לנו מתנה. מה היה המתנה שנתן לנו? תורה. באמת, תחשבו טוב, בלי תורה, יהיה ניסיונות, יקימו קומוניזם, זה, כל מיני איזם, נכון? לא יודע. זה ניסיונות, ברור, במחנה היסטורי, להתברר שכל כיוון יש בו מחשבות מאוד יפות, אבל זה לא מתברר בפועל שזה לא מושלם. אפילו הקימו קיבוץ. למה? מה הרעיון הקיבוצי? מה הרעיון? לממש אידיאלים בפועל. דרך אגב, זה בא באמת, בפועל, עם ישראל הוא דווקא כאן נשארו הקומוניזם, דווקא בארץ ישראל. כי זה נכון, כי יש לנו שאיפה לממש. אבל גם שמה, אני לא רוצה לפרט, התברר שלא הכל מושלם שמה, והיום יש בכלל בעיות בתחום הזה. למה? כי מתברר שבורא עולם הוא זה שיצר את העולם, והוא זה שדע לכוון אותנו איך שבפועל אופן מעשי נוכל לקחת את האמת ולממש אותה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות, תורה. אומר הרב, תכונה כזו נמצאת גם בנפש הגר. מה הכוונה? גר, עוד לפני שהוא התגייר, הוא צועק, אני רוצה לתקן את העולם. לא תקן תיאורטי, תקן מעשית. הוא חולם, אני רוצה מעשה רצוי. זה סימן זה סימן פנימי. אומר הרב, אני חושב שכאן בעצם הוא רומז למי, איזה ספר הוא רומז. הוא לא כותב שום דבר. לאיזה ספר הוא רומז? כוזרי. דעתי, פשוט הרב קוק כאן במאמרי הראייה, הוא רומז לספר הכוזרי. נפש מרה זו. למה היא מרה? תגידו אתם, למה היא מרה? למה היא מרה? למה? כי יש לו פער. נכון, כי יש לו פער. זה יוצר מרירות, כי בפועל, כן, בפועל זה לא קורה, והוא משתוקק לתקן את העולם. הוא מאוד מאוד משתוקק לתקן את העולם, נכון? המשתוקקת למעשים בריאים והגונים, רצועים ומתאימים להדרכה האלוקית. בעת שהיא נתונה במאסרים טבעיים המעכבים עליה את הדבר, כי הוא כרגע נמצא במקום שלא מתקן את העולם, הריגה הזו מובילה אותו להתבונן ש... עכשיו הרב, ציטוט מספר הכוזרי, כאן הרב מצטט בדיוק את מה שקראנו עכשיו, שמה? שכוונתו רצויה, אבל מה? מעשיו אינם רצויים. מאיפה הרב מצטט את זה? כוזרי. והרב, כאן, בעצם כאן הרב בפסקה הזו, מסביר לנו מה הלב של הספר הזה. רואים כל הספר הזה, כל החמישה פרקים, מבאר איך בעצם נוציא לפועל את המעשה הרצוי. זה ספר הכוזרי. איך היהדות בונה, וזה בעצם להבין מהי אמונה. בעצם אם נבין מה זה מצוות, נבין מהי אמונה. זה לא, אי אפשר להפריד לשני המושגים. אי אפשר להגיד, טוב, אמונה זה כל מיני שאלות דתי בלב, שמעת על המושגים האלה? לא, מה זה להאמין, מה זה בורא עולם? שאלה שנייה, מה לעשות? לא, אין דבר כזה. זה בדיוק אותו שאלה. למה זה אותו שאלה? כי להאמין בבורא עולם שהוא נמצא בשמיים, זה לא הספר הזה. גם הגויים מאמינים שיש בורא עולם בשמיים. גם לפני ספר הכוזרי, רוב בני אדם, כל בני אדם, האמינו שיש מישהו ברא את העולם. זה לא הנושא בכלל. הנושא, אם אני מאמין במה, לא בשמה, לא בבורא עולם, אלא במי אני מאמין? בעולם. בעצם זה השאלה. ואם אני מאמין בעולם, אז אני מבין שיש דרך לתקן את העולם. ודרך לתקן את העולם, זה בעצם התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. כן. אומר הרב, כשהתכוננות זו מופיעה במוח הגר, זאת אומרת, ואז זה בעצם החלום, זה מי שצעק לו בלב, למלך הזה, צריך להיות מעשה רצוי. יכול להיות מעשה רצוי, ודאי זה יקרה, ואז בעצם זה צועק לו, אני לא רואה בשטח את המעשה הרצוי. אז כדי להיווכח אם התביעה הזו היא תביעה פנימית נכונה או רק דמיונות, עלינו להבין ולסכם את התמציתים הפילוסופיים כולם. מעניין, כאן הרב אומר, מה הוא עשה המלך באמת? הלך לברר. הלך לפילוסופים. כן, בעצם כאן הרב ממש מסביר את ספר הכוזרי. במאמר הזה הרב מסביר את התהליך. ברגע שיש לך צעקה פנימית, ואז אתה רוצה לראות האם זה צעקה אמיתית או לא, אתה הולך לבדוק. איך אפשר לממש, האם אפשר לממש, ואיך אפשר לממש את כל האידיאלים במציאות. טוב, את הדף הזה תשאירו אצלכם, וכי אנחנו לא רוצים לעכב את השיעור הבא. נדבר על אותה סוגיה גם שיעור הבא, בסדר? צהריים טובים. הצלחה.